BGU Radio.
אז יש פה מתח קלאסי בין האסטרטגי לבין האופרטיבי, שאני מקווה שאנחנו נצליח לעמוד בו, אבל זה אתגר מן המעלה הראשונה.
המלחמה בין המקום לעולם. סדרת פרקים מיוחדת של הפודקאסט הכל פוליטי של המחלקה לפוליטיקה וממשל, בה נבחן את המלחמה דרך נקודות מבט שונות ומגוונות עם פרופסור גיא בן פורט ומומחים בארץ ובעולם.
לפני שנים אמר הנרי קיסינג'ר שלישראל אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. האמירה הזאת, בין אם היא נכונה או לא, ודאי רלוונטית גם למציאות של היום, של המלחמה ומדיניות החוץ של ישראל. אז דיברנו בסדרה הזאת על מדינות רבות, על ישראל טרם דיברנו, ואנחנו מגיעים לסוף עם הדיון בישראל. עכשיו כך זימנו לכאן דוקטור אהוד ערן, מאוניברסיטת חיפה, מומחה ליחסים בינלאומיים. אז שלום אודי, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה על הזמנה גיא.
אז בואו נתחיל עם מדיניות חוץ. מדיניות חוץ זה למעשה אסטרטגיה. יש משהו נוסף שאני רוצה לומר על מדיניות חוץ? מה זה בעצם?
זה כל אותו מרכיב בפעולתה של המדינה שיש בו אינטראקציה עם מדינות מחוץ לאותה מדינה. יש כמובן מרכיב של אסטרטגיה, אבל יש גם הרבה מרכיבים של תפעול יומיומי. החל מיחסי מסחר וחלה בשאלות של הנפקות ויזות וכו'. אז זה מנעד גדול שנע מהאסטרטגי למיקרו-טקטי.
אם מתייחס לאמירה של קיסינג'ר, הרי תמיד יש קשר בין מדיניות חוץ למדיניות פנים. זה לא משהו יוצא דופן במקרה הישראלי, נכון?
כמובן, משתנה ממדינה למדינה. במדינה כמו ארצות הברית, הגוף שמייצג את הציבור, הקונגרס, באמת שותף פעיל למדיניות החוץ. בישראל הזרוע מבצעת הרבה יותר דומיננטית, ובמובן הזה, האמירה של קיסינג'ר נכונה, אבל בצורה מאוד ספציפית.
אז בואו באמת נגיע למקרה הישראלי. מדיניות החוץ הישראלית, היסטורית, מה מאפיין אותה?
כמה מאפיינים. ראשית, עדיפות לשאלות ביטחון על שאלות חוץ. מזה נגזר עדיפות של הממסד הביטחוני על הממסד הקלאסי של מדיניות החוץ. אנחנו רואים את ראש המוסד נוסע על המשרד, את ראש השבק מדבר עם המצרים. מישהו קרא לזה המוחברטיזציה של מדיניות החוץ. הרבה מדיניות החוץ של מדינות האזור מנוהלת בעצם על ידי ממסדים ביטחוניים. הנקודה השלישית היא שמדיניות החוץ הישראלית חתרה לאורך שנים לביצור ביטחונה של מדינת ישראל וסגסוגה. ולבסוף, וקצת בשוליים אולי, זה מדיניות חוץ שדואגת לא רק לאזרחי המדינה, אלא במקרים מסוימים גם ליהודים שאינם אזרחי המדינה.
מעבר לדומיננטיות של המשרד של הביטחון כאן, למשרד הביטחון, יש כאן אולי עוד דמות שכדאי לדבר עליה, בנימין נתניהו. יש כאן אדם שלמעשה בשני העשורים האחרונים, הוא דומיננטי בצורה ליוצאת דופן בעיצוב מדיניות החוץ של ישראל.
אז ראשית, ראשי ממשלה תמיד היו דומיננטיים, וחלק מההחלטות הדרמטיות ביותר, כמו הסכמי אוסלו, ההתנתקות, כאילו הסכם השלום עם מצרים, כאילו בעצם עם משרד ראש הממשלה, אז זה נקודת הפתיחה. זה כמובן עוד יותר התחזק, ואתה כמובן צודק לחלוטין, בעידן נתניהו. ראשית, הוא אחד מראשי הממשלה הבודדים שצמח בעצם מתוך המסלול של מדיניות החוץ. כזכור, מינוי הפוליטי הראשון שלו היה למספר 2 בשגרירות בוושינגטון, ומישה ארץ מינה אותו, אחר כך הוא התפרסם ונהיה מועמד פוליטי רציני כשגריר באום, ולבסוף סגנון השלטון שלו גורם לכך שהרבה מדיניות החוץ נסובה, באמת נסובה סביבו, לרבות החלשה של ממסד הבירוקרטי שבדרך כלל עוסק בנושא חוץ.
מה אפשר לומר על מדיניות החוץ שלו? מה אפשר לומר על הדרך שבה הוא רואה מדיניות חוץ?
אני חושב שבשונה מחלק מקודמיו, וקצת בניגוי לדימוי שלו, הוא יותר עסק בשימור מה שהוא חושב העוצמה הישראלית, ולא לקח סיכונים דרמטיים לאורך רוב הקריירה שלו. קידום מסוים של העוצמות הישראליות הכלכליות, למשל דחף מאוד לחיזוק היחסים הכלכליים עם סין, ולבסוף נדמה לי שהוא מייחס חשיבות מאוד גדולה, וכאן יש משהו מאוד בעיקרי ז'בוטינסקאי, בלשוחח עם קהלים זרים. הרבה מהפנייה שלו לתקשורת היא בעצם לתקשורת הזרה, לא לתקשורת הישראלית.
בעיניי יש כאן אולי עוד משהו. יש כאן אולי גם תפיסה מאוד, הייתי אומר, פסימית, אולי ריאליסטית לגבי העולם, שבסופו של דבר העולם בנוי ממאבקים תמידיים, הוא אומר, אנחנו נחל לנצח על החרב. ואם זו הגישה, אז בעצם אין מוטיבציה לעשות שינויים דרמטיים כמו שאתה מתאר.
רוב ראשי הממשלות של ישראל תפסו את העולם בראייה ריאליסטית, אולי משה שרת חריג בעניין הזה, ובעוצמות שונות, אפילו מהלכי שלום דרמטיים, כמו הפנייה של רבין לאוסלו, או לתהליך ההסדרים הסורים, נקודת המוצא שלו הייתה ריאליסטית, ומתוך הניתוח הריאליסטי, אני חושב שהם חתרו לשינויים שהם עשו. פה יש, אתה צודק ללא ספק, רובד ריאליסטי, אבל יש פה עוד איזה רובד של חשדנות שאומר אפילו בעולם הריאליסטי הזה לא בטוח שצריך לחתור להסדרים. בה בעת, הסכמי אברהם הם סוג של הסדר עם מדינות האזור. אז כן היה פה מאמץ דיפלומטי שעשה שינוי מסוים בסטטוס קוו. הרעיון הזה של להתחבר לערבים הרחוקים, תרצה, בשביל לסגור עסקה על חשבונם של הערבים הקרובים הפלסטינים, זה חלום ציוני ישן שהורתו בהסכמי ויצמן פייסל של תחילת המאה ה-20. אני מבין את ההסכמים האלה יותר במימד האסטרטגי של זהות האינטרסים בין ישראל לבין מדינות המפרץ מול איראן. יש כמובן מימד כלכלי מסוים, אבל אני לא בטוח שהוא מרכזי. כל הכלכלה שלנו מוכוונת הרחק מן האזור. יש לזה מימד מסוים, אבל אני נוטה לייחס לזה משקל פחות בהשוואה לשיקולים האסטרטגיים הקלאסיים.
אז בואו נתקדם לכיוון המלחמה הנוכחית. אנחנו בעצם יצאים מלחמה הזאת עם שר חוץ מאוד מאוד מוחלש, שגם אומר סיים תפקיד בעוד כמה שבועות, אני מבין. ויש כאן באמת אולי איזה סי באיזשהו מערכת יחסים, יחסי כוח, בין משרד ראש הממשלה לבין משרד החוץ.
אז גם כאן יש מסורת מאוד ארוכה של כאמור ראש הממשלה מאוד ריכוזי, מדיניות החוץ עוברת יותר באמת למשרד ראש הממשלה, וגם כאן יש לזה הקשר בינלאומי רחב יותר, ממסדי מדיניות חוץ במדינות רבות, בכלל הדיפלומטיה הקלאסית נחלשת, ברגע שיש יכולת לתקשורת מהירה בין פקידים במקומות שונים, למעשה אתה לא תמיד צריך את האינטרמידיארי הזה של הדיפלומט הקלאסי. יש פה מספר מגמות, גם ההיסטוריה של ישראל, גם האישיות או סוג הניהול של נתניהו, אבל גם צריך לומר ביושר מגמות כלליות בעולם הדיפלומטיה, גם במדינות אחרות.
לפני השביעי באוקטובר, נתניהו היה על סף אולי פריצת דרך אולי הכי משמעותית. הסכמים סעודיה. אם ההסכם הזה יוצא לפועל, היה כאן אולי מהלך מדיני שהוא משנה עולם.
ברובד אחד כן, ברובד שני אנחנו רואים את זה מתגבש לאורך זמן, במובן הזה שמדינות המפרץ וסעודיה חוששות מאיראן, יש חשש כללי שארצות הברית מקטינה את מעורבותה באזור, ולכן מדינות האזור מתארגנות למין ברית כזאת. יש כמובן, אנחנו רואים התחממות עם הסעודים לאורך השנתיים שלוש האחרונות, יש ביקורים של ישראלים בסעודיה. חשיבות היא כמובן בגלל שסעודיה נהפכה שחקן מאוד מרכזי במרחב הערבי, אבל זה הותיר אצל המומחים עוד לפני השבעה באוקטובר את השאלה האם הנושא הפלסטיני באמת אפשר יהיה לעקוף אותו. וכפי שהתברר בשבעה לאוקטובר, גם מאמצים חובקי עולם כאלה או חובקי אזור של לעקוף את הנושא הפלסטיני דרך המפרץ, בסופו של דבר נעצרים בתקרת הזכוכית הפלסטינית.
אני רוצה להמשיך עם השביעי באוקטובר וקצת על הזירה הבינלאומית. עד לפני כמה חודשים הייתה את התפיסה שישראל, לפחות זה מה שנתניהו ואנשיו שידרו, לישראל יש אלטרנטיבות. ישראל איננה מחויבת באופן מלא לארצות הברית. זה גם נוגע ליחסים שבין הממשל דמוקרטי לבין נתניהו. אני רוצה להזכיר את השלטי חוצות, ליגה אחרת, נתניהו, שלוחץ יד עם פוטין. כל זה נראה לי גם מתנפץ בשביעי באוקטובר.
כן, יש איזה שני ממדים. אחד, נדמה לי שהסיטואציה עם רוסיה וסין יותר תלויה בנסיבות הספציפיות. כלומר, רוסים, כזכור, מפעילים כוח צבאי בסוריה, שמגביל את היכולת הצבאית שלנו וחייב אותנו לאיזשהו דיאלוג איתן. והם עדיין מדינה שיש בה אוכלוסייה יהודית גדולה, שהיא חשובה לנו. עם סין, בעצם מאז שהאמריקאים כפו עלינו להפסיק את היחסים הצבאיים עם סין, סביב פרשת הפלקון וההרפי, בראשית המאה ה-21, ישראל פיתחה מאוד את היחסים הכלכליים עם סין. אבל אני לא חושב שמישהו רציני באמת חשב שזו חלופה אמיתית לארצות הברית. ארצות הברית היא עדיין השחקן הבינלאומי החזק ביותר, היא מעניקה לישראל סיוע חוץ נדיב מאוד, אבל ישראל בחלק מהמתח שלהם ארצות הברית ניסה להוטט באופן סימבולי שאולי זה קצת חלופה, אבל נדמה לי שגם הסינים וגם הרוסים לא ייחסו לזה את אותו משקל שייחסו לו פה בזירה הפנימית. אז זה מימד אחד. המימד השני, היחסים עם ארצות הברית, לדעתי ללא ספק, אחרי 7 לאוקטובר התברר עד כמה אנחנו קרובים לארצות הברית, כמה אנחנו תלויים בה וכמה אין באמת חלופה אחרת. בה בעת החיבוק האמריקאי הזה מטיל בעצם גם מגבלות, ובמידה מסוימת מעצב את גבולות הגזרה של מה אנחנו יכולים לעשות.
אני רוצה לפני שאני אדבר על זה, לחזור רק טיפה למלחמה באוקראינה. ששם למעשה ישראל ניסתה לא להיכנס לאיזושהי מחויבות או אמירה ברורה, והעדיפה את ההליכה בין הטיפות. כלומר, המשחק הזה של אנחנו כאן ולא כאן, היה לו כן רלוונטיות בזירה הבינלאומית.
אז קודם כל, אתה יודע, מבחינה תיאורטית, אם אתה באמת ריאליסט, אז זה מדיניות מאוד הגיונית. ישראל פעלה באופן מאוד חופשי במזרח התיכון ובסוריה עד הצבת הכוחות הרוסים ב-2015, ומאז נאלצת להתחשב בעצם עם מגבלה אפשרית רוסית בצפון, וכאמור יש אוכלוסייה יהודית ברוסיה. יש פה מחיר מסוים שישראל רואה את עצמה, או לפחות הקרינה כלפי העולם הדמוקרטי-ליברלי שבראשו ארצות הברית, שהיא חלק מהמחנה הזה. וכאן יש אכזבה מסוימת מאיתנו, שהולכת אחורה עוד ל-2014. גם ב-2014, כשרוסיה פלשה לקרים, ישראל נמנעה מהצבעה באום, בטענה שהיו השביתה במשרד החוץ, אבל ברור שזה זהירות מדינית.
אבל עושה רושם שבשביעי באוקטובר הדברים התיישרו. כלומר, אנחנו עכשיו בצד האמריקאי, והאופציה הרוסית או הסינית הם לא על השולחן, לפחות לא בטווח הנראה לעין.
נכון, למרות שאם אתה מסתכל מקרוב, ישראל לא התייצבה לצידה של אוקראינה בצורה ברורה, היה פה איזה לחץ אמריקאי מסוים שנקבל את זלנסקי, המנהיג האוקראיני, ובעצם הוא לא בא לפה. ישראל לא שינתה באופן דרמטי את המדיניות שלה, אבל אתה צודק שגם בציבור וגם לדעתי בחלק מהממסדים, יש אכזבה מסוימת מעמדות של שתי המדינות הללו, אבל בסוף זה עדיין התנהלות ריאליסטית. גם אם אתה מוכזב מהם, אתה עדיין צריך אותם.
התחלנו את הסדרה הזאת בשיחה עם פרופסור בני מילר עמיתך, ושם סרטטנו איזה מין מהלך גדול של ארצות הברית, בעצם בונה כאן איזה קואליציה, איזשהו מערכת בינלאומית חדשה, שמצד אחד יש לנו את סין ואת רוסיה ואיראן, ומולה האמריקאים בונים איזשהו ציר של המפרציות, סעודיה, מצרים, ירדן, כציר נגד, ותוך הציר הזה גם ישראל. איך כל זה משפיע על יכולת ישראל לתמרן בתוך הזירה הבינלאומית להערכתך?
ברובד הגלובלי באמת ארצות הברית מאוד מוטרדת מעלייתה של סין ומפוטנציאל שינוי יחסי העוצמה והנורמות במערכת הבינלאומית, והיא עושה מאמצים לבלום את זה. מוקד המאמצים הוא לא כאן, הוא בזירה אסיאטית. בזירה שלנו זה להבנתי משהו מעט שונה, כלומר כאן השחקן שמטריד את האמריקאים זה האיראנים, שחקן בז'רגון של יחסים בינלאומיים, אני קורא לשחקן רוויזיוניסטי, שרוצה לארגן מחדש את יחסי העוצמה, וכאן יש רצון אמיתי של מדינות האזור, שלנו, של המפרציות, לנסות להתמודד עם האתגר האיראני. מצד אחד הכניסה לברית כזאת היא מחזקת אותנו, מצד שני כמובן כניסה לברית מטילה לך מגבלות, משום שאם אתה נוקט בצעדים תוקפניים מדי ונכנס לאימותים, אז יש ציפייה מבעלי הברית שלך שיעזרו לך. לכן ישראל מסורתית מאוד מאוד נזהרה לא להיכנס לבריתות נוסח נאטו וכולי. מלחמה הזאת, אחד הדברים שלא מחודדים הרבה, זה עוצמת המעורבות והלחימה הבינלאומית לצידנו. בפעם הראשונה מאז מלחמת המפרץ, בעצם כוחות צבאיים אמריקאים ירתו טילים שמגיעים אלינו, ויש דיווחים על מעורבות אמריקאית אינטנסיבית בתוך התכנון של צה"ל. אז מצד אחד מקור לעוצמה, מצד שני מטיל עליך מגבלות.
אני רוצה לחדד כאן, בעצם המלחמה הזאת גורמת לישראל להיות הרבה יותר תלויה בארצות הברית, חיזוק הקשר, במידה רבה גם, הייתי אומר, איזשהו חלשות או אובדן אלטרנטיבות לארצות הברית, אם בכלל היו כאלה אי פעם.
כן, בהכללה זה נכון.
אז בוא נדבר רגע על היום שאחרי, אם אפשר לדבר על זה כבר כרגע. ארצות הברית, בכל התמיכה שלה בישראל, בסופו של יום יהיה פה גם איזשהו תג מחיר לעניין הזה, שארצות הברית תתבע.
חלק מהחיבוק האמריקאי זה למשל הצבת נושאות המטוסים והאיום על חיזבאללה ואיראן לא להיכנס, נבהיר שאמריקאים יתמכו בנו בעזה, אבל הם מנסים להרחיק הידרדרות של זה לסיטואציה אזור, ללחימה אזורית. אז למעשה כבר עכשיו יש סוג של חלוקת גזרות שייתכן שהיא תתעמם בהמשך, לחימה ישראלית בעזה וכל הסוגיה האזורית באחריות ארצות הברית. מה אנחנו יכולים לחשוב על היום שאחרי? הייתי אומר שני דברים. סיטואציות בעבר בהן ישראל הייתה תלויה בבעל ברית חיצוני, ספציפית האמריקאים, ספציפית מלחמת יום כיפור, שגם בה קיבלנו סיוע ענקי בלחימה ומיד לאחריה, קיבלנו 300 אלף טון של סיוע צבאי בתוך חודשיים, מסוף המלחמה ועד סוף 73, יצר החלשות מדינית, וממשלת אז רבין הראשונה, נהנתה ללחצים אמריקאים להסכמי הביניים, שבדיעבד, אגב, היו טובים לישראל, כי הם הוליכו להסכמי השלום. זה מרכיב אחד. אותו דבר היה בסוף מלחמת המפרץ הראשונה, אחרי שהגנו עלינו כאן בטילי פטריוט אמריקאים ובעלי בריתם, ההולנדים והגרמנים, ממשלת שמיר, אולי ראש הממשלה הימני האידיאולוגי ביותר שהיה כאן, נגרר לתהליך ההסדרים בוועידת מדריד, שממנה צמחה אוסלו. אז יש פה איזה חלשות שאתה צריך להיות קשוב יותר לקולות שבוקעים מוושינגטון. ושלישי, צריך לומר שאירועים כאלה, מלחמות בסדרי גודל כאלה, יוצרים הזדמנויות מדיניות. קשה לראות את זה עכשיו, אבל כמעט כל מלחמה גדולה באזור נשאה איתה את זרע פוטנציאל התהליך המדיני שאחר כך, כך הסכם השלום עם מצרים בסוף שנות ה-70, כך הסכמי אוסלו, ואולי כך יהיה גם עכשיו.
אז אנחנו נעשה כאן בעצם מעמידים את קיסינג'ר על ראשו אולי. אולי עמדות חוץ עכשיו תכתיב מדיניות פנים, כלומר איזה מין בהפוך על הפוך.
ואפילו להיות עוד יותר קונקרטי, לחצים או דילמות של החוץ ישפיעו אפילו על יציבות ממשלת ישראל. לחצים האמריקאים למשל התנהלות הומניטרית יותר שלנו, זכו לביקורת בתוך ממשלת ישראל, שזה תוצאה של לחץ אמריקאי. אז כאן בהחלט יכול להיות מה שנקרא, שוב בז'רגון של המקצוע שלנו, second image reverse, כלומר המציאות החיצונית משפיעה למבנה הפוליטי הפנימי.
אז אני רוצה להמשיך בדיון הזה, דיברנו לפני כמה שבועות עם דוקטור מיכל יערי, ולהערכתה יום אחרי המלחמה הסעודים חוזרים כאן למסע ומתן עם ישראל, כלומר ביזנס לפני הכל. עכשיו השאלה מה יהיה המחיר שישראל תצטרך לשלם תמורת אותו סדר אמריקאי חדש?
הסעודים ובמידה מסוימת גם האמריקאים הבהירו שכל הסדר כזה יחייב איזשהו מרכיב פלסטיני. לפני המלחמה אני חושב שהיו פה אנשים שהשתעשו במחשבה שיהיה מספיק במרכיב סימבולי מסוים, למשל התחייבות עמומה להקלות מסיביות לפלסטינים, או העברת שטחי B לשטחי A. אני חושב שבגלל הקונפליקט שהיה עכשיו, כל דרישה כזאת, אם היא הייתה בסדר גודל מצומצם יחסית לפני המלחמה, תתעצם. יש פה מתח מסוים בין היד האזורי האמריקאי ואולי גם שלנו לבנות פה ציר מול האיראנים עם המדינות הערביות המתונות, מצרים, ירדן, מדינות המפרץ וסעודיה, לבין היד המיידי שלנו של לחימה בעזה. ככל שהפגיעה שלנו בעזה תהיה חריפה יותר, ככה יהיה לחץ ציבורי במדינות הערביות השכנות על ההנהגה, זה יקשה עליהם להסתדר בציר הזה. אז יש פה מתח קלאסי בין האסטרטגי לבין האופרטיבי, שמקווה שאנחנו נצליח לעמוד בו, אבל זה אתגר מן המעלה הראשונה.
וכאן ארצות הברית יצטרך מקבל הכרעה מה היא עושה עם הדבר הזה. כלומר, איך היא בונה פה את הציר האנטי-איראני הזה, כאשר יש לחומה בעזה, כאשר אין אופק מדיני ישראלי, וכשיש לחץ מתוך הפרטנרים הפוטנציאליים לאותו הסדר חדש אחרי המלחמה.
כן, ואם לסבך את זה עוד קצת, יש פה גם את שאלת שעון החול, ארצות הברית צועדת לקראת בחירות בנובמבר הקרוב, יש סקרים שמראים שאולי ממשל טראמפ יחזור לשלטון, והסיטואציה הטמפורלית הזאת תעודד לדעתי מדיניות ישראלית של גרירת רגליים בציפייה שבנובמבר תחלש זהותו של הנשיא, ואם חילוף ישתנו עוצמת הלחצים שוושינגטון מסוגלת להפעיל עלינו.
אז לסיכום, אנחנו מסתכלים על המדיניות החוץ הישראלית בחודש-חודשיים האחרונים. למדנו משהו חדש? משהו שאנחנו לא ידענו קודם?
תראה, ראשית התבררו מגבלות היכולת שלנו לנתח את הסיטואציה האזורית, ואפילו הסיטואציה בינינו לבין הפלסטינים. הממסדים הישראלים השונים, גם הממסד הביטחוני וגם הממסד הפוליטי, טעו בניתוח. ראש הממשלה דחף לכיוון של בידול בין הגדה לבין עזה, ולאפשר את חמאס בשביל למנוע תהליך מדיני, ולעקוף בכלל את הנושא הפלסטיני דרך מפרץ, מתברר כמשהו מוטעה. הממסד הביטחוני גם חשב שהוא קורא היטב את השחקן החמאסי, והתברר שהוא לא קורא אותו היטב. אז ראשית התבררו, אני חושב, מגבלות ההבנה שלנו את האזור, כולל אצל חלק מהפרשנים טענות שאליטות מסוימות מנהלות מדיניות החוץ ולא מבינות האזור עד תומו. מרכיב שני שיש פה דווקא יותר המשכיות משינוי, רוב המדיניות הישראלית כרגע היא תגובתית וקצרת טווח. ממשלת ישראל בעצם לא הציגה חזון ברור, העידן של היום שאחרי בעזה, כל שיהיה יום שאחרי, לא הציגה מתווה שקושר בצורה ברורה בין הלחימה לבין היעדים האזוריים, אז הופתענו בדברים מסוימים, אבל בחלק מהדברים יש בעצם המשכיות.
אם אנחנו חוזרים שוב לאמירה של קיסינג'ר, אותו היעדר מדיניות חוץ שאתה מדבר עליו, אולי תוצאה של שיקולים קואליציוניים שבעצם אינם מאפשרים מדיניות חוץ אסטרטגית, מהסוג שאתה מדבר עליו.
מתלכדים פה אני חושב שני קווים, אחד באמת זהירותו והנטייה של ראש הממשלה נתניהו וגם נטייתו לא לעשות אירועים דרמטיים, אני שם את הסכמי אברהם רגע כחריג לדבר הזה, ושנית באמת האיום ימין שאכן מאוד מקשה עליו להציג חזון, אכן אילוצי הפנים מקשים על התנהלות בזירת חוץ.
תודה רבה אודי על הרעיון הזה. תודה לדוקטור בוזי רביב ורדיו BGU, עורך ומפיק יוגב דרור, אני פרופסור גיא בן פורת, נשתמע בפרקים הבאים.